שלום ובוקר טוב ליושב ראש ועדת חוקה ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן.
שלום וברכה, בוקר טוב.
השתתפת אמש בצעדת השיבה, חזרה לגוש קטיף?
האמת שלא, אני השתדלתי ביום עצמאות אחרי תקופה די ארוכה שלא הייתי במשפחה דווקא לבלות את החג עם המשפחה, אז לא השתתפתי באירועים או בצעדות.
אבל מה אתה חושב על עצם הרעיון?
אני חושב שבנושא הזה ברור לכולם, אני חושב היום, שעקירת ההתיישבות מגוש קטיף ומצפון השומרון, הרי זה היה חלק מאותו מהלך, ההתנתקות מגוש קטיף ומצפון השומרון, לא הגבירה את הביטחון של מדינת ישראל, וזאת בלשון המעטה. אחד החוקים הראשונים שעברו בקריאה שלישית בכנסת הנוכחית, עוד הרבה לפני אירועי השיבה באוקטובר, היה ביטול ההתנתקות מצפון השומרון. בין היתר מתוך אותה מחשבה, שאין לזה מקום. עכשיו אנחנו, כל זה נכון,
הגירוש הזה מגוש קטיף,
כל זה היה נכון לפני השיבה באוקטובר.
כן, אבל חבר הכנסת רוטמן, הגירוש הזה מגוש קטיף, יחד עם הקונספציה של יצאנו מרצועת עזה, עזבנו את רצועת עזה, השארנו להם שם את המקום, העברנו להם כל מה שצריך כל חודש, זה מתחבר ביחד, כלומר, גם הגירוש עצמו וגם הקונספציה של הכל יהיה בסדר.
נכון, חד וחלק, ולכן אנחנו פעלנו ופועלים כדי לבטל את הקונספציה הזאת ולתקן את הטעות הקשה הזאת שמדינת ישראל עשתה. עכשיו זה ברמה העקרונית. ברמה הפרקטית, ברור שלדבר בעיניי, שוב, אני מחזק כמובן את ידיו של כל מי שמאיר את רוח העם בכל דרך שהיא, ואני חושב שזה ודאי דבר חשוב ונכון. אני חושב שבעת הנוכחית, המשימה הדחופה ביותר של מדינת ישראל, זה להשיב את תושבי הצפון לביתם. אנחנו מדברים הרבה על אזור עזה. להשיב את תושבי עוטף עזה לביתם. ומה קורה בתוך הרצועה? יש לנו מלחמה לנצח. יש הרבה מאוד אנשים שרוצים שנעסוק עכשיו בסוגיית היום שאחרי, כאילו העיסוק בסוגיית היום שאחרי, הוא זה שבאורח פלא ישנה את המציאות. כאשר מדובר בפיקציה, אנחנו לא צריכים לעצוק עכשיו בסוגיית המשך, אנחנו צריכים לנצח את המלחמה, להביס את החמאס, לשחרר את החטופים, יש לנו משימות מאוד מאוד בוערות. אני אומר שוב, אני לא מבקר חלילה אף אחד שמציב חזון לעתיד, אבל כרגע מדינת ישראל חייבת בעיניי להתמקד ולמקד את כל כוחות העשייה שלה בניצחון המוחלט, גם על החמאס, גם על החיזבאללה.
אז למה לא לומר בקול רם וברור, גם לאמריקאים, גם לעולם כולו, שישראל בעצם לא מתכוונת לתת את רצועת עזה לאף אחד, פשוט לאף גוף אחר, כי כל גוף שיבוא חמאס יוריד אותו, ראינו כבר איך הוא זרק את אנשי הפתח מהגגות, באיזה שנה זה היה?
אני אומר שברור לחלוטין שרצועת עזה, השליטה בה צריכה להישאר בידיים שלנו. אנחנו חייבים לשלוט שם לכל הפחות מהבחינה הצבאית, פשוט כי בלי זה, אנחנו רואים מה קורה, תראה מה קורה ביהודה ושומרון. ביהודה ושומרון, הרי כל מי שמספר לנו, בואו חייבים לדבר על היום שאחרי, חייבים להכניס, לדבר על הרשות הפלסטינית. פשוט מסלף את ההיסטוריה. דבר ראשון ברצועת עזה, יצאנו ומסרנו כביכול את רצועת עזה לרשות הפלסטינית, והחמאס השתלט שם מאוד מאוד מהר. למה מישהו חושב שזה יהיה אחרת כעת? זה דבר ראשון. ודבר שני, אפשר לחשוב שביהודה ושומרון, ששם הרשות הפלסטינית קיבלה את כל הסיוע הבינלאומי, ועברות כספים, ומוסדות, וצבא, ושריוניות, ומה שאתם לא רוצים, אפשר לחשוב שמשם לא יוצא טרור. הרי צהל פועל ביהודה ושומרון, מחסל קיני טרור מאז השיבה באוקטובר, מלפני השיבה באוקטובר, מאז חומת מגן, בכמעט עניין יומיומי, לילי. זאת אומרת, המחשבה כאילו בשנייה שאתה נותן את השטח לאיזה מישהו אחר, אז הבעיות הביטחוניות נעלמות. זה פיקציה, זה חלק מחלומות אוסלו שמנסים למכור לאוכלוסייה שוב ושוב ושוב ושוב. הציבור הישראלי חכם, הוא לא קונה את זה. אין שום סיבה שנשתף פעולה עם השקר הזה.
כלומר, שובה של הקונספציה בעיצומה של המלחמה, עוד לפני שהכרענו את חמאס.
לכן אני חושב שאנחנו לא, אנחנו בוודאי לא בקונספציה הזאת, אסור לנו לתת לאף אחד אחר לחזור לשם. גם מול ארצות הברית, האמירות הללו צריכות להיות מאוד 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 ברורות, להגיד חברים, הניסוי נכשל. אתם במשך שנים, וצריך להזכיר, ראיתי בנושא הזה מאמר חשוב מאוד של עמית סגל, שהתפרסם גם בוול סטריט ג'ורנל, וגם פרסם את התרגום שלו בעברית, שמזכיר לכולנו, מזכיר לכולנו את המחויבות, את מסמך ההתחייבות המפורסם שארצות הברית נתנה לפני ההתנתקות מגוש קטיף ומצפון השומרון, שהיא הבטיחה שהיא תעשה הכל כדי שגם לא יהיה בשטח שישראל מפנה ממנו, לא יהיה טרור, וגם כדי שישראל תקבל את כל הלגיטימציה הבינלאומית כדי להילחם אם חס ושלום יהיה משהו כזה. והנה אנחנו רואים שמדינת ישראל עמדה מול מתקפת טרור מהגדולות ביותר אולי שידע העולם, בוודאי הגדולה ביותר שידע מדינת ישראל, והנשיא ביידן שוקל האם להעביר מעכב משלוחי נשק. אנחנו רואים מה קורה בחזית הבינלאומית ב-ITJ,
אין שום משמעות יותר לסיפור הזה שנקרא ערבות אמריקנית? זה בעצם מה שאני מבין את דבריך.
אני לא יודע אם אין שום משמעות, אני יודע דבר מאוד פשוט. בהקשר של מדינת ישראל, בהקשר של ההגנה על אזרחי מדינת ישראל, אנחנו כולנו צריכים להבין ולעמוד מאחורי ההבנה הזאת בכל הכוח, שאלמלא אנחנו, אלמלא הקדוש ברוך הוא כמובן, אבל אלמלא אנחנו מסייעים בידו להגן על עצמנו ועל גבולנו, אנחנו לא יכולים לסמוך על אף אחד אחר.
טוב, בוא נדבר רגע על רפיח. אז כל הפרשנים מטעם עצמם העריכו שלא יהיה רפיח. בסוף כן יש רפיח. נתניהו לפי הפרסומים אמר לביידן, אם נצטרך נלחם גם עם הציפורניים. אתה מתרשם שצהל בדרך לכבוש את רפיח מלא מלא?
אני לא, כמובן לא עוסק בתוכניות אופרטיביות של הצבא, בטח לא בשידור, אבל אני חושב שאין מנוס, ואני חושב שכך זה נאמר לכל אורך הדרך שאין מנוס. אני חושב שמדינת ישראל בזבזה זמן מאוד 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 יקר, בניסיון לרצות את הלחצים האמריקנים ולנסות כביכול למצות את המסע ומתן אל מול החמאס, כאשר שוב, בעיניי לכל אורך הדרך היה מדובר בטעות. אני חושב שניהול המסע ומתן כביכול, מה זה כביכול? אני בטוח שאנשים שהיו מעורבים בזה חשבו שזה דבר הנכון, אבל אני חושב שזה לא קרב אפילו ביום אחד את שיבתם של החטופים, אלא להפך, רק הרחיק. כאשר אתה מנהל מסע ומתן עם ארגון טרור, אתה מעצים אותו, אתה לא מחליש אותו, ואת הדרך והעיכוב הזה עלה לנו בזמן יקר, עלה לנו בלגיטימציה בינלאומית, עלה לנו בדשדוש מזיק ומסוכן, אבל אני שמח שאנחנו מאחוריו, ואני מקווה שאנחנו לא נעצור עד הניצחון, כמו שהבטחנו לעצמנו כולנו בשמיני לעשירי, בשמונה לאוקטובר, כאשר התאוששנו במעט מההלם הראשוני, וכולנו באנו ואמרנו, אנחנו יוצאים למערכה ולא עוצרים עד הניצחון.
טוב, בוא דבר איתי רגע על זה שהאום שיקר או בעצם מסתמך על דיווחי משרד הבריאות של החמאס ברצועת עזה על מספר ההרוגים שם, ופשוט פתאום ביום אחד בעיר, כן, אני חושב שזה היה אתמול או שלשום, חתך את המספרים בחצי.
בקיצור, כל מה שאנחנו עוסקים בו בהקשר ההומניטרי הוא פרופוגנדה אחת גדולה של החמאס ושל תומכיו, צריך לומר את זה. ולצערי, גם בממשל האמריקני יש כאלו שמשתפים פעולה, אני מקווה בלימוד זכות מחוסר ידיעה, אבל משתפים פעולה עם עלילות דם כפשוטו. גם הנושא של הסיוע לרצועה נכנסים סיוע, סוגים שונים של סיוע הומניטרי בהיקפים שלא היו כדוגמתם. אני לא חושב שאי פעם הייתה מדינה או אזור שתחת מלחמה שקיבל כל כך הרבה סיוע מכל הכיוונים. זה דבר ראשון. וכמובן גם בהקשר של השקרים על הפגיעה בבלתי מעורבים, שגם לפי השקרים הקודמים מדינת ישראל, הסטטיסטיקה שלה של פגיעה בלתי מעורבים הייתה משהו שאף צבא מערבי או צבא בכלל לא עמד בו מעולם, אבל בוודאי שעכשיו אחרי הנתונים, ואני לא רואה את כל אותם גורמים שהשמיצו את מדינת ישראל עומדים בתור לבקש סליחה. אנחנו חוזרים במידה מסוימת על התרחיש שהיה בדוח גולדסטון, שגם הוא היה רצוף שקרים כנגד מדינת ישראל, והתברר אחר כך כפייק, כהיה ולא היה. ומי שמשתף פעולה עם הדבר הזה, מי שמביע דאגה בממשל האמריקני שאם ניכנס לרפיח יהיה משבר הומניטרי, אנחנו רואים שאין בעיה להניע את האוכלוסייה. אנחנו רואים שצהל מקפיד מאוד על הדרך שבה הוא נלחם. השקרים הללו, אין להם שום בסיס, מלבד אותו בסיס ישן של הסתה והשמצה ואנטישמיות כנגד העם היהודי.
טוב, בוא נדבר רגע על משהו שאולי עלול לפרק את הממשלה, חוק הגיוס. מה עמדתך בנושא, חבר הכנסת שמחה רוטמן?
תראה, אני חושב שבנושא הגיוס, הדרך לפעול, החוק הוא, החוק או פסיקת בג"ץ היא לא הדרך לפעול. זאת אומרת, גם מי שחושב שחקיקה או לחילופין פסיקה של בית המשפט העליון תביא לגיוס של בני הישיבות או של החרדים שאינם לומדים בישיבות, מרמה את עצמו, מרמה את הציבור, עושה זאת משיקולים פוליטיים. אני כן חושב שגם צהל וכן גם הציבור החרדי ורשב צריכים להתגייס למשימה הזאת, ולהתגייס למשימה הזאת אומר לבנות את המסגרות המתאימות, מסגרות סטייל ישיבות הסדר חרדיות או מסגרות מותאמות אחרות שיתאימו, שיאפשרו לבן אדם גם ללכת לשרת בצבא, גם לשמור על אורח חייו ואמונתו כיהודי מאמין בגרסה שבה הוא
כן,
מאמין.
מה אתה חושב בנושא הזה? אני יודע, אבל אני רוצה ברמה הפוליטית.
אני חושב שמי שיושב ומחכה פה,
כן, אני רוצה לשמוע ברמה הפוליטית מה אתה חושב.
אז אני חושב שאנחנו כולנו עושים טעות מאוד גדולה בכך שאנחנו משתפים פעולה עם מחבש הלחצים של בית המשפט העליון בהקשר הזה.
תסביר.
זאת אומרת, הכנסת חוקקה כבר 3 חוקי גיוס, מה שהיה צריך לעשות כבר אחרי הפעם הראשונה, אבל בוודאי ובוודאי היום, לדעתי פשוט לקחת copy-paste את חוק הגיוס הראשון שהכנסת חוקקה, את חוק טל, לחוקק אותו כמו שהוא, ולהגיד רבה, ולא לנהל מחדש את כל המשברים הפוליטיים, שזו המטרה באמת. המטרה של מי שדוחף כרגע לגיוס עכשיו, או לפתור עכשיו, היא לייצר משבר פוליטי. בין אם זה בא מתוך גורמי אופוזיציה, ובין אם זה בא מתוך בגץ.
זה ביחד, לא? זה לא עובד ביחד?
יש כמה וכמה מפלגות.
אתה אומר לי יותר קל להגיד את זה, לך יותר קשה לומר את זה.
לא קשה בכלל, אני כתבתי ספר שכותרתו מפלגת בגץ, אני ודאי חושב שהצעד הזה הוא לא צעד משפטי, הרי שום דבר משפטי לא השתנה, הכנסת חוקקה 3 חוקי גיוס שונים, אפשר לבחור כל אחד מהם, זה לא ממש משנה, ולקחת אותו כמו שהוא, לעשות אותו קופי פייסט, אתה יודע, זה אפילו סתם בשביל התרגיל, אני הייתי לוקח את החוק גיוס שהצביע עליו יאיר לפיד בעצמו ומחוקק אותו שוב, הרי גם אותו הוא לא יסכים עכשיו, הוא יתנגד ויגיד שהחוק שהוא עצמו חתום עליו הוא חוק מפלה ולא בסדר. אז לכן ממילה השאלה כאן היא לא חוק.
הוא יגיד שזה היה מתאים ללפני המלחמה וזה לא מתאים אחרי המלחמה, לא יודע למה אני מתרשם. אני מתרשם, אבל חבר כנסת חרוטמן,
יש דבר אחד שבו הוא צודק. יש דברים שלא מתאים שנמשיך לעשות אחרי המלחמה, כמו שעשינו קודם. עד המלחמה, וזה אחד מהשקרים הנפוצים, צהל לצערנו לא רצה את כוח האדם החרדי, לשמחתנו הוא לא היה צריך, אבל לצערנו הוא לא רצה, ולא עשה דבר כדי להתאים, ולהפך גם את המסגרות שהוקמו כדי לספק מסגרת מתאימה לציבור החרדי, הוא דילל, הוא יקשה עליהם, הוא לא עמד בסיכומים. אם צהל יהיה רציני והוא באמת זקוק לכוח האדם הזה, ולפי המציאות כרגע כנראה שהוא באמת זקוק, אז שיעשה את מה שצריך, יבנה את המסגרות המתאימות, והבעיה הזאת תיפטר הרבה הרבה יותר מהר ממה שאנחנו
חושבים. כן, אבל לצערי, לדעתי, אני מתרשם שאתם קצת תמימים בנושא הזה, אף אחד פה לא מחפש פתרונות, מחפשים להעצים את המשבר, זה לא משנה איך תפטרו או איך תנסו לסדר את זה עם המפלגות החרדיות, לא נראה לי שיאיר לפיד וגם בני גנץ מעוניינים בפתרון המשבר הזה סביב חוק הגיוס. יש להם מטרה אחת, וזה להפיל את הממשלה שלכם, כי יש להם חלום אולי לנצח.
יכול מאוד להיות, ולכן יכול להיות שלא יהיה מנוס מלקבל את ההחלטה איזה חוק מקדמים בלעדיהם. כמובן שעדיף שכמו הרבה מאוד דברים יעשו בהסכמה, אבל מי שלא רוצה להגיע להסכמות, אז לא יכול להטיל וטו על מה שבוחר הציבור, אבל בסופו של דבר חשוב להבין, כל העיסוק המופרז בנושא הזה, בטח ובטח בזמן מלחמה, זו בעיה שמלווה את מדינת ישראל 76 שנים, בדיוק חגגנו כעת, 76 שנים, אני חושב שמי שמנסה לצעוק פתרון עכשיו, פתרון עכשיו, לא רוצה באמת פתרון, וודאי לא עכשיו.
חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת, תודה רבה לך על הרעיון הזה. בוקר טוב.
תודה רבה ויום טוב.